אני מקווה שנהנתם מהסיפור הראשון. ועכשיו נספר לכם את הסיפור השני, והשם של הסיפור זה מר סלרי. אדון סלרי. אנשי המושב בבקעת הירדן היו עובדי כפיים שהרוויחו את עמל יומם ביגע קשה בעבודת השדה. כלי הרכב שנראו במושב היו רק טרקטורים או מכוניות וטנדרים קטנים וישנים. מכונית הוולווה השחורה שנצצה כשנסע בשבילי המושב הקפיצה את כל הילדים שרצו אחריה בהתלהבות. האמת שגם המבוגרים עקבו בהתפעלות אחרי המכונית, רוצים לראות מי הוא האורח המכובד שהגיע לביקור במושב. הוולבו נעצרה ליד אחד הבתים, וממנה, להפתעת כולם, יצא לא אחר מאשר אדון סלרי. כולם שפשפו את עיניהם בתדמה. המכונית הזו שלו? איך הרוויח מר סלרי סכומים גדולים כאלה שאפשרו לו לרכוש מכונית יקרה כל כך? הרי גם הוא בדיוק מותם, בעל שדה שמניב רווחים בינוניים מינוס, ובפרט אחרי השנה הקשה שעברה עליו. אז אם אתם סקרנים גם כן להבין את הסוד של מר סלרי, בואו נחזור יחד איתו שנתיים אחורה. צביקה, מושבניק ברמה חבריו ושסה גידיו, יצא מביתו מוקדם בבוקר כשהוא ממלמל פסוקי תהילים בדרכו לשיעור יהדות שהתקיים זו הפעם הראשונה ביישוב הסמוך. תוך כדי הליכתו נפתח לפתע חלון של אחד הבתים. היה זה אמנון הלולן. הוא הביט בצביקה והיה מופתע למראו.
צביקה, תגיד, מה הכיפה הזאת על הראש שלך? מה פורים היום? מה קרה לך? מה, חזרת בתשובה?
צביקה המשיך בהליכתו ובלה את האלבון. אמנון הלולן לא היה היחיד שהקנית. מכל עבר זכה צביקה להערות מלגלגות. אפילו בני המשפחה שלו עצמו תמהו וגיחכו. אבל צביקה, המושבניק שגילה את אור היהדות, היה גאה ונחוש בדרכו החדשה. לאט לאט פסע והתקרב אל עולם התורה. החל להניח תפילין, לשמור שבת ואפילו ללכת לשיעורי תורה. אתם צריכים להבין, צביקה לא היה עוד איזה אחד מחברי המושב. הוא היה פעיל מרכזי, מראשי המדברים ואפילו מעורה עמוקות בפוליטיקה המקומית וגם הארצית. החברים מסביב לא הרפו, התווכחו איתו, עקצו וניסו להוציא לו מהראש את השיגעון החדש. אבל לא איש כצביקה יוותר. האור הפנימי שמילא את ליבו חימם אותו ונתן לו כוח להמשיך עם האמת למרות כל הקשיים. אבל אז בדיוק הופיעה שנת השמיטה. הרב בשיעור תיאר את המצווה והסביר שבשנה השביעית צריך להפקיר את השדה, אסור לחרוש, אסור לזרוע. לצביקה נהיה ממש שחור בעיניים. איש אדמה הוא צביקה. השדה הוא המרכז, סביבו מתנהלים חייו. בכל בוקר רגיל הוא לגשת לשדה, לטפל, לטפח, לבדוק, לעקוב אחרי הגשם ואחרי ההשקיה, לשמוח באושר כשצצה הנביטה הראשונה, לגלות עוד עללים ירוקים בכל בוקר, ולהגיע לרגעי הקטיף. הגידולים ממלאים את יומו מבוקר ועד ערב. ופתאום לשמוט את הכל? לא לגשת לשדה? להישאר עם ריקנות גדולה כזו? ל לאנשי המושב לא היה ספק שצביקה יישבר אחרי זמן קצר. אך צביקה החליט נחושות שהוא ישמור שמיטה עם כל החומרות, על אף הקושי הכספי והנפשי. המצב הכספי הלך והחמיר. הוא היה במלחמה יומיומית עם עצמו. הוא כמעט נשבר. התפלל להשם שיצליח להחזיק מעמד ולסיים את שנת השמיטה כהלכתה. ואז, באופן פתאומי, בסייעת הדשמי העצומה, הוא מונה לרכז המשק, וזה פתר את הפן הכספי. את זמנו הפנוי הקדיש למלא את עולמו הפנימי, ללמוד ולגלות אוצרות חדשים. עברה כמעט שנה. שנת השמיטה עומדת להסתיים. החקלאים כבר מתכוננים לשנה הבאה. מכינים את השדות, רוכשים זרעים חדשים, מנקשים עשבים שוטים, חורשים, זורעים. רק שדהו של צביקה נותר בשיממונו.
צביקה! הלו, צביקה, זו שנה חדשה! נו באמת, אתה צריך להתחיל לעבוד! תתחיל לעבוד על גידולי השנה הבאה! מה קרה לך, צביקה?
אך צביקה נשאר נחוש ואיתן. עד יומה האחרון של שנת תשמ"ם, איני עובד בשדה. הגיע ראש השנה והחגים עמו, ורק אחרי סוכות נתפנה צביקה לטפל בשדה. היה עליו להספיק עבודה של חודשים רבים בזמן קצר, ואכן הסתער עליה במלוא המרץ, עבד ועבד והכין את השדה לזריעה. אחרי שנה שלמה שלא גידל מאומה, הוא פנה בהתרגשות לסניפי הסוכנות כדי לרכוש זרעים. אבל אז נכונה לו אכזבה מרה. עכשיו? תמה הפקיד. עכשיו אתה נזכר להגיע? כבר חילקנו הכל. נגמרה העונה. אף אחד לא זורע עכשיו. צביקה עמד מולו עמום ושבור. אחרי שנה שלמה בה התאפק ולא עבד בשדהו, תיגזר עליו עוד שנה ללא עבודה? הפקיד שראה כמה הוא שבור, הבטיח לנסות לסדר לו משהו. הוא בדק במחסנים ומצא כמות אחרונה של זרעי סלרי. את האמת, בשורת הסלרי לא עודדה את צביקה כלל וכלל. הוא והפקיד ידעו היטב שסלרי, המשמש רק לטיבול, נמכר בחמויות קטנות, אין צורך בשדה שלם. ובטח לא עכשיו, אחרי שכבר חקלאים רבים זרו, סלרי די ועותר. הוא התלבט מאוד מה לעשות. האם להסתכן ולזרוע את הסלרי? לטרוח ולעבוד בשביל פרוטות? או שחבל על המאמץ, כי ייתכן שאפילו כמות זעומה לא יצליח למכור. כמו כל יהודי שומר תורה ומצוות, ידע למי לפנות. הוא פנה אל הרב, והרב הפנה את השאלה לרב אלישיב, זכר צדיק וקודש לברוכה. התשובה שקיבל מהרב אלישיב הייתה כך: ברכה זו כתובה אך לגבי השמיטה בשנים שבהם יובל נוהג מדאורייתא. אך אם זכה החקלאי זה ואינו מאמין בבורו באמונה שלמה, יכול לבטוח בו כי יזכה לברכה גם השנה. ובאמונה גדולה הלך וזרע את כל שדותיו בכמות עצומה של סלרי, שעל פי דרך הטבע לא יהיה לו שום רווח מכך. חברי המושב לא הפסיקו לצחוק על צביקה ועל שדות הסלרי.
סלרי,
צביקה עם הסלרי. מה קרה לו? הוא זרע את כל השדות שלו סלרי, את הכל. הוא לא הסיר פיסת אדמה ריקה, הכל הוא הכניס, רק סלרי, רק סלרי.
היו כאלה שגם הביטו בו ברחמנות. חודשיים אחר כך, בחנוכה, הסלרי פרח בצורה שלא תאמן. הצמחים הגיעו לגובה של 1.20 מטר, ירוקים, יפהפיים, עסיסיים. כל ראש שקל כ2 קילוגרם, גדול, גבוה, כמו שלא נראו אף פעם. אך עדיין אין פה בשורה טובה לצביקה. גם הוא בעצמו היה מבולבל. הרי זהו הזמן בו צריך לקטוף את הסלרי. אם לא, זה יתייבש ויקמול. אבל מה יעשה בכמויות הסלרי העצומות שיקטוף? איך אני אחסן אותם? ומי יקנה כאלו כמויות של ירק טיבול? הוא ידע שאם ימכור ממש בזול במחיר הפסד, אולי אולי יצליח למכור בקושי מחצית. ובינתיים, השמועה על שדות הסלרי התפשטה בכל האזור, וצביקה כונה מר סלרי, והפך לשיחת היום ביישובים. בוקר אחד מצלצל הטלפון בביתו של מר סלרי. הלו.
הלו, צביקה?
כן.
מדבר יורם, פקיד הסוכנות שמכר לך את זירי הסלרי.
כן, יורם.
תגיד, עשית משהו עם הזרעים?
בוודאי, יותר ממשהו. כל השדות שלי מכוסים בסלרי.
אז תדע, יש לי קונים. נוכל להיפגש ולארגן את העסקה?
כמה אתה צריך?
כמה יש לך?
אמרתי לך, כל השדות שלי מלאים.
יש לי קונה, להכל.
צביקה ההמום שתק. הוא לא ידע אם הפקיד צוחק עליו, או שהוא אכן רציני. מי זה ירצה לקנות כמויות עצומות ומוגחכות של סלרי? הפקיד ששמע את שתיקתו, העיץ בו.
אל תדאג, אני רציני מאוד. הקונה שלי יקנה הכל עד העלה האחרון וישלם. מחיר טוב ובמזומן. באירופה שררה השנה קרה שפגע קשות בצמחים. ודווקא בשל הקרה נוצר ביקוש אז לסלרי. אתה יודע, לטיבול המרקים, המרקים שמתבשלים בכל בית כדי להתחמם מהקור העז.
אם ככה, מצידי להיפגש עכשיו. עוד באותו ערב נחתמה העסקה. האירופאים יצאו עם סחורה משובחת במיוחד, וצביקה קיבל במזומן ערימות של שטרות ירק קרקים, דולרים מזומנים. השמיטה שמרה עליו והכפילה ושילשה את רווחיו. ההצלחה לא עצרה כאן. בכסף הרב הוא רכש לעצמו מפעלים וראה הברכה בעסקיו. הסיפור עשה כנפיים וכולם ידעו על השמיטה, על הסלרי, על הברכה. ובכל פעם שהוולווה השחורה עברה, הזכירה לכולם את ברכת השמיטה. שבע שנים אחר כך, בשנת תשמ"ז, צביקה כבר לא היה היחיד ששמר על השמיטה. חקלאים רבים נוספים הצטרפו לגיבורי הכוח, עזבו את השדות ונכנסו לבית המדרש. ילדים יקרים, אם ברצונכם לשמוע וליהנות מעוד סיפורים מעניינים ומרתקים מפי רב שרגי, ואף להיכנס להגרלות על פרסים יקרי ערך, אתם מוזמנים להתקשר עכשיו לקו החדש, הקו היומי, בטלפון שמספרו כך. חינצ'ה.
05-48-516-516.
דימיטרי.
05-48-516-516.
טוביה.
05-48-516-516.
כולם ביחד.
05-48-516-516.
5-1-6-5-1-6-0-5-5-4-8-5-1-6-5-1-6 להשתמע ולהסתמח.